טוב, נתחיל את השיעור באוצרות חיים, דף י"ט, שער טנטה, היום יום ט"ו בשבט. וזה שאמר, והנה אף על פי שאנו קוראים ומכנים כינויים אלו, כגון אדם, ראש, אוזניים, עיניים וכיוצא, משאר הכינויים באדם קדמון, הנה אינו רק לשכך את האוזן לשיובנו הדברים. אנחנו נראה עוד מעט בהמשך למה למעשה כל הכינויים האלה באדם קדמון הם רק לשכך את האוזן, אבל הם לא כינויים אמיתיים, שהרי אין עניין של ראש, עיניים, אוזניים באדם קדמון. אז אפשר לשאול מיד, הרי גם בעולמות שלמטה מאדם קדמון, כמו עולם האצילות או עולם הבריאה, עולם היצירה, אז לכאורה גם שמה לא שייך לדבר על אוזניים או עיניים, הרי כולם יודעים שזה רק כינויים. אז מה הרי הקדוש ברוך הוא כאן לחדש? שבאדם קדמון תדע לך שהכינויים האלה הם רק לשקר את האוזן, אבל למעשה אין שום מציאות של ראש, עיניים, אוזניים וכו', כי האדם קדמון הוא למעלה מכל הכינויים האלה. אז שוב אני חוזר על השאלה, אז עד העולם התחתון, העולם שלנו שיש באמת אוזניים, עיניים, אף ועיניים ופה, בוודאי שבעולמות הרוחניים לא שייך לדבר על הדברים האלה. אז אנחנו נראה בהמשך שלמעשה כן, יש עניין של איברים למעלה, אבל לא באדם קדמון, אבל נראה עוד מעט. הנה, אינו רק לשכך את האוזן לשיובנו הדברים, כי אפילו דרך משל, אינו ראוי לכנות שמות אלו באדם קדמון. אני שוב מבקש קצת סבלנות, אנחנו רק בעוד כמה שורות נבין למה הוא מתעקש ואומר שאפילו בדרך משל הכינויים האלה הם לא נכונים. ולכן רק לצורך הבנת הלימוד אנו מכנים בהשאלה. מה זה בהשאלה? כאילו יש עיניים, כאילו יש אוזניים, כאילו יש איברים כאלה, אבל באמת אין. אנו מכנים בהשאלה כינויים אלו במקום גבוה כזה. ואם לא בשביל הבנת הלימוד, אם לא כדי שנבין דרך לימוד, היה אסור לכנות שמות של איברים באדם קדמון, היה באמת אסור לכנות איברים באדם קדמון, לפי שכל אלו השמות הוא כדי להבין את דרכי ההנהגה, כיוון שהרי כל השמות האלה, אוזנאים, חותם פה, הם למעשה משלים כינויים על סוד ההנהגה. יש הנהגה שנקראת עיניים, לדוגמה, כשהקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, הוא משגיח, הוא רואה את עולמו, אז כאילו ההנהגה הזאת, שהוא משגיח, הוא לא מסתיר את פניו, ביום ההוא אסתר אסתיר את פניי והיה לאכול, אז כשהוא לא מסתיר את פניי, הוא מסתכל עלינו, הוא דואג לנו, אז ההנהגה הזאת, לדוגמה, נקראת עיניים. כשהוא שומע את התפילות שלנו, הוא מקבל את התפילות, אז ההנהגה הזאת נקראת אוזניים. כשהוא מנווה את הנביאים, מוסר להם את רצונו, אז ההנהגה הזאת נקראת פה, הוא מדבר. בוודאי שכשהוא לא מדבר, אבל כשהוא מעביר את רצונו לנביאים, שהנביאים קולטים ומשיגים את רצונו, יתברר, אז זה כאילו שכשהוא מדבר. אז למעשה, כל הכינויים האלה באדם קדמון לא שייכים בכלל. אי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא רואה את עולמו מצד אדם קדמון, גם אי אפשר לומר שהוא שומע את תפילתנו מצד אדם קדמון וכו'. נראה עוד מעט למה. ובאדם קדמון אין לנו שום בו שום השגה. אמנם עיקר מקום כינויים אלו, אם אתה רוצה לדעת אז איפה הכינויים האלה יש להם כן שייכות, יש להם כן מקום, הם מעולם האצילות ולמטה. רק מארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ולמטה מהם עד העולם הזה, רק שם הכינויים האלה יש להם מקום ושייכות. שהוא מן הריר דאצילות ולמטה. מן הכתר של האצילות, כאילו מהתחלת האצילות עד למטה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס כאילו לפרטי פרטים, למה הוא אומר אריך דה אצילות, אבל הכוונה מראש עולם האצילות עד למטה. כי משם ואילך, עכשיו הוא יתחיל להסביר למה הוא כל כך התעקש על זה שלא נחשוב שיש איברים באדם קדמון. עכשיו הוא מתחיל להסביר. אחר, כי משם ואילך, אחר שנתקן עולם האצילות, רק אחרי שנתקן עולם האצילות, יש בחינת פרצוף. אז מתחילים הפרצופים, לא באדם קדמון, רק מהאצילות ולמטה, נראה עוד מעט. שבו מתלבש אור האינסוף, ברוך הוא, בתור הפרצופים מתלבש אור אינסוף, ויש בהם שייכות, עכשיו מילת המפתח, כאן למעשה ההסבר. ויש בהם שייכות לעבודת בני ישראל התחתונים. רק מעולם האצילות יש שייכות לעבודת התחתונים, שהעבודה שלנו מגיעה עד לשם. תראו מה שהוא אומר. לכן שם כבר שייר לקרות ולחנות בהם שמות של איברים גשמיים של בני אדם התחתונים. תסתכלו בתוך הספר בבקשה. כי רק מעולם האצילות ולמטה אפשר לדבר על איברים. למה? שם כבר שייר לקרות ולחנות בהם שמות של איברים גשמים של בני אדם התחתונים, כדי שנבין את דרכי הנהגתו יתברך, כי על ידי שמכנים שם אוזן, עיניים, חותם, פה, ידיים, רגליים, בעולם האצילות ולמטה. אז מה אנחנו מבינים מזה? אנחנו מבינים שיש שייכות, שההנהגה היא דווקא על ידי עבודת בני ישראל. מפני שהאיברים של איש ישראל הם מרכבה לספירות העליונות, בבחינה מה שכתוב, מפסרי החזה אלוקה. נחזור עוד מעט על כל מה שהוא מגלה כאן. המעשים שלי פה למטה משפיעים, יכולים להגיע רק עד עולם האצילות, אבל לא מעל עולם האצילות. יוצא שנכון לומר שיש עניין של יד בעולם האצילות, כי יש הנהגה בעולם האצילות שנקראת יד, ולפי איך אני מתנהג עם היד שלי כאן למטה, אז אני מפעיל או לטוב או לרע את היד העליון שנמצא בעולם האצילות. לדוגמה, אדם שנותן צדקה עם ידו, אבל צדקה באמת במסירות נפש, שכואב לו, קשה לו, אבל הוא מרגיש שהשני חסר עוד יותר, והוא מוכן להקריב את עצמו כדי לתת לזולת, אז לדוגמה, המעשה הזה עולה עד עולם האצילות, והמעשה הזה כאילו הוא יכול להתחבר לעולם האצילות ולהורר את היד של עולם האצילות. ומהו היד של עולם האצילות? חסד עצום שבא מעולם האצילות. עכשיו, אדם שנותן צדקה ולא מקריב כל כך, לא מוסר את נפשו כל כך, אבל אף על פי כן קצת כואב לו, אז יכול להיות, ייתכן שהמעשה שלו יעלה לא עד עולם האצילות, אבל עד עולם הבריאה. מה הכוונה? שהוא יהורר את היד של עולם הבריאה, הוא יקבל חסד מעולם הבריאה, אבל כמובן החסד של עולם הבריאה הוא למטה מהחסד של עולם האצילות. ואם האדם נותן צדקה בסבר פנים יפות, אבל הוא לא עושה מסירות נפש, כי הוא נותן משהו בן כה יכול לחיות בלי, אז הוא יהורר את היד של עולם של עולם היצירה, הוא יקבל חסד, אבל חסד שנמוך מאוד. ואם האדם נותן צדקה, אבל הוא לא נותן כמו שראוי לתת, אבל אף על פי כן הוא נתן, אז הוא יעורר רק את היד של עולם העשייה. אני לא בטוח שהדוגמאות שלי הן נכונות, אבל לדוגמה, לסבר את האוזן, אז לפי היד שלך, אתה מעורר את היד של אחד העולמות מעשייה עד אצילות. דוגמה אחרת, העיניים. כן, אם האדם משגיח על הזולת, הוא דואג לזולת, הוא משגיח עם העיניים שלו, תמיד הוא דואג, תמיד הוא שואל, תמיד הוא שואף לתקן את מה שהוא יכול לתקן, הוא באמת דואג לזולת, אז הוא מעורר את העיניים של עולם האצילות, שגם הקדוש ברוך הוא ישגיח עליו עם עיניים פקוחות, וככה עד עולם העשייה. אם האדם דואג לשני רק מתי שהשני כבר צועק תצילו תצילו, אז ואף על פי כן הוא כן משגיח עליו, אז הוא עושה מצווה, סוף כל סוף הוא כן משגיח, אבל כיוון שזה רק אחרי שהזולת כבר צעק לעזרה, אז הוא שישגיח עליו יהורר רק את העיניים של עולם העשייה למטה, וככה אפשר להבין. אז בוא נחזור עכשיו למה שהוא אומר, אבל ממנו מעריך דאצילות, אבל למעלה מאצילות, ולמעלה אין בחינת פרצוף כלל, אין פרצוף למעלה מאצילות. הכוונה, המעשים שלנו לא מגיעים עד למעלה מאצילות. אז העניין של הפרצוף זה העניין של מידה כנגד מידה. יש איבר למטה ויש איבר למעלה. האיברים העליונים נקראים פרצופים, שהם למעשה כוחות ההנהגה. כנגד היד יש יד ימין חסד, יד שמאל גבורה, וככה. עיניים השגחה, כן? דיבור סוד הנבואה, סוד כאילו שהקשבחו מנווה את האדם, כל אחד לפי בחינתו, לדוגמה. לדוגמה, מאוד פשוט. אדם שהוא בעולם האצילות, אז הוא מקבל את הנבואה באמת כמו שהיא. כן? הוא מקבל נבואה. כל נבואה היא מצד עולם האצילות, מהספירה של עולם האצילות. יש אחד שלא זוכה לקבל נבואה מעולם האצילות, אז זה כבר לא נקרא נבואה. אם הוא מקבל מעולם הבריאה, זה נקרא רוח הקודש. כן? רוח הקודש. כן? אם הוא לא משיג את הרוח הקודש, ולמטה, בעולם היצירה, אז הוא ישמע את הבת קול. אותה בת קול המפורסמת שיש בתלמוד, שיצתה בת קול ואמרה. ואם הוא גם לא יכול להשיג את הבת קול שבעולם היצירה, הוא משיג רק מעולם העשייה, מה הכוונה? שמתוך לימודו, כשהוא לומד תורה, הוא יבין מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הוא בוודאי לא מתנווה, הוא לא מקבל מצד רוח הקודש, הוא לא שומע בת קול, אבל הוא בטוח, הוא משוכנע שהוא מבין טוב טוב את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זו הדרגה התחתונה. אבל המכנה המשותף בין ארבע הדרגות, שכל הדרגות האלה נקראות כאילו הפה של הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר אליי, או מצד עולם האצילות נבואה, או מצד עולם הבריאה רוח הקודש, או מצד עולם היצירה בת קול, או מצד עולם העשייה, הבנה עמוקה אמיתית מתוך הלימוד עצמו, שעצם מה שאני מבין זה שהקדוש מדבר אליי ואומר לי מהו רצונו באמת. כן, אז בוא נחזור. ולמעלה אין בחינת פרצוף כלל, ואין שם שייכות לעבודת בני ישראל. באדם קדמון אין שייכות לעבודת ישראל. האדם לא יכול, לא לטוב ולא ללא טוב, להגיע עד אדם קדמון. המעשים שלו לא משפיעים עד אדם קדמון, אפילו לפני אדם קדמון. מה שכבר למעלה מהצילות, ויש למעשה מציאות שלמה בין הצילות לאדם קדמון, כמו שנראה בהמשך. אבל כאן הוא מדבר על אדם קדמון, למעלה מהצילות, אדם קדמון, האדם לא יכול להשיג, לא מצד הטוב, לא מצד הרע. אז ממילא, עכשיו מובן למה הרי הקדוש התעקש ואמר, אל תחשבו שיש איברים באדם קדמון. הרי שאלנו, אבל אנחנו יודעים שאין איברים באדם קדמון, גם בעולם היצירה, גם בעולם העשייה אין איברים. הכוונה היא, אל תחשבו שהמעשים שלכם פה למטה יכולים להשפיע על האורות של אדם קדמון, כי אדם קדמון הוא למעלה מכל קשר עם המעשים שלנו, בין לטוב, בין ללא טוב. בואו נמשיך. אם גם כן, אז לכן אפילו להמשיל משלים גם כן אינו ראוי במקום עליון כזה. אם כן, לא היה ראוי לדבר על עיניים אוזן חותם פה באדם קדמון, רק לשכך את האוזן אנו מכנים אלו הכינויים אלו לצורה הבנת הלימוד כנזכח. אז כמובן אפשר לשאול שתי שאלות פשוטות. הרי אם האדם למטה אין לו שום שייכות ושום קשר עם אדם קדמון, והרי ידוע שבראשית ברא אלוקים בשביל ישראל ובשביל התורה, כל תכלית הבריאה הייתה דווקא כדי שהאדם יעבוד את השם. כמובן, אני מקצר ולא נכנס לכל הפרטי פרטים, ההבנה העמוקה של העניין הזה. אבל בקיצור נמרץ, בוודאי ובוודאי שהעולם נברא, כל העולם, מאדם קדמון עד העולם הזה הגשמי, הכל נברא כדי שבני ישראל יעבדו את השם. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא מציאות כזאת שבין כה אין לנו שום קשר איתה? הרי למה הוא צריך את האדם קדמון? אם לא המצוות שלנו וגם לא העבירות שלנו יכולים למעשה להגיע עד לשם. אז הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. האדם קדמון הוא סוד התשובה. הוא למעשה, הוא כולל את כל האורות שיכולים לתקן את מה שהאדם מקלקל. בלי האדם קדמון, אז לא יהיה אפשר לחזור בתשובה למעשה. כאילו הדברים נראים קצת מפתיעים. למה צריכים אדם קדמון כדי לחזור בתשובה? בוא נחזור בתשובה, גמרנו, מה חוזרים בתשובה? האמת היא שאנחנו לא יודעים מהו הנס של התשובה. כי אם היינו יכולים לראות מהו הקלקול של העבירה, אז היינו מבינים שלפי כל ההשגות שאפשר להשיג, אין מקום לתקן. אי אפשר לתקן. אם היינו יכולים לראות מה זה חילול שבת, מה חילול שבת עושה וגורם, אם היינו יכולים לראות מה גם הברית גורם ועושה, אדם שפוגם בבריתו, מה הוא גורם, מה הוא מקלקל, אם היה אפשר לראות מה, לדוגמה, כמו איסור נידה גורם, הזוהר אומר שאיסור נידה הוא כביכול איסור כזה שצרות נוראות יורדות לעולם, ואפילו כך לשון הזוהר, אפילו תינוקים וילדים קטנים צועקים להיוושה והקדוש ברוך הוא אוטם את אוזניו. זה על ידי איסור נידה. אז למעשה הזוהר אומר שגם הברית למעשה אין לו תיקון. אדם שמוציא זרע לבטלה, לדוגמה השם ישמור, הזוהר אומר שאין תיקון לזה, אין תיקון לזה. נגמר, עבוד. נכון או לא נכון? נכון ולא נכון. נכון, לפי סדר ההשתלשלות בארבע עולמות, יש פגמים כאלה שאין מספיק אור, אין מספיק קדושה, אין מספיק אנרגיות חיוביות בעולמות האלה כדי לתקן פגמים כאלה. אבל ברוך השם, הוא כאילו שם בצד, כן, מקור אור, מקור אנרגיה נורא אינסוף שיכול לתקן את הכל. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, שבאמת אתה מקלקל, אז תאמין שאפשר לתקן. ויש על זה פירוש נפלא. הרי למה אם אתה מאמין שאפשר לקלקל? למה אם אתה מאמין? הרי שאתה מאמין שאפשר לתקן, זה אני מבין לשון אמונה. אבל למה להאמין שאתה מקלקל? הרי אני יודע שקלקלתי, זה לא עניין של אמונה. העניין הוא שאתה צריך אמונה כדי לדעת עד כמה אתה מקלקל. כי זה דבר שלא תוכל להבין אף פעם עד כמה אתה מקלקל. זה כבר עניין של אמונה. שחכמים מסרו לנו שיש קלקולים נוראים שאי אפשר לתאר. אז אתה צריך להאמין שבאמת קלקלת. כי לפי ההיגיון אתה לא יכול להשיג עד כמה הקלקול גדול. אבל מצד האמונה, מה שהנביאים מסרו לנו, שיש קלקולים עצומים שהשכל לא יכול להשיג. אבל מצד שני, כמו שבאמת הקלקולים הם נוראים, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם קדמון, שהוא המקור של כל התיקונים, הוא נחל נובע שמתאר את הכל, הוא המקווה הגדול שכל מי שטובל בו, כן, נתאר לגמרי. זה מקווה טהרה שאשכם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מתאר את רם, זה מה שרבי עקיבא למעשה השיג. הוא השיג את האשכם ישראל, שלמעשה אין שום פגם, אין שום לכלוך שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתקן. על ידי מה? על ידי אדם קדמון. עכשיו, על ידי זה אפשר להבין את מה שהגמרא אומרת. יש על זה שאלה, בואו נראה ביחד. יש גמרא שאומרת שהקדוש ברוך הוא שאל את חוכמה, מה יעשה, מה נעשה, כשהוא שאל את התייעץ עם החוכמה, מה אני עושה, מה אני צריך לעשות, אם כשישראל חוטאים לפניי? אז החוכמה אמרה, כן, שהיא מחו על קדושת השם. טוב, עכשיו הוא כנראה לא קיבל את התשובה של החוכמה, היא לא עד כדי כך חכמה. הוא שאל את הסכנים, כן, מה עושים כשישראל חוטאים? אז הסכנים אמרו גם כן, שימחו על קדושת השם. הוא שאל את אברהם, אמר אותו דבר, את יצחק, את יעקב, את הנביאים, את כולם. הוא שאל גם את התורה כתוב. שאל את התורה, מה אני עושה כשישראל חוטאים? אמרה התורה שימחו על קדושת שמך. אז עכשיו גם את התשובה של התורה לא קיבל. הוא שאל את התשובה, כן, ביתי, מה אני עושה כשבניי חוטאים? אמרה התשובה שיחזרו בתשובה ותכפר עליהם. כן. אז הגמרא הזאת נראית מאוד, כאילו, איך אומרים, חמודה, אבל בלתי מובנת בעליל. למה? כי כל המפרשים שואלים את השאלה הפשוטה, הרי מצוות התשובה היא חלק מהתורה. הרי היא אחת המצוות, אחת מתרי"ג מצוות. אחרי שהשבוע כבר שאל את התורה, כולל את התרי"ג מצוות, והתורה כבר אמרה שימחו על קדושת השם, אז מה, אין מקום לשאול את התשובה שהיא רק מצווה אחת בתור תרי"ג מצוות. אז איך התשובה יכולה לענות את מה שהתורה לא אמרה? כן? אז יש 70 פנים לתורה. כל המפרשים ממש מתקשים להבין את הגמרא הזאת. והתשובה על פי סוד היא התשובה הנכונה. חז"ל, כאילו חכמי הסוד אומרים, יש תשובה ויש תשובה. יש תשובה שהיא כאילו אחת המצוות שבתורה, כן? והתשובה הזאת היא להתחרט, לבקש מחילה ולא לחזור לסורו, להתחיל דף חדש. זה המצווה שכתובה בתורה לחזור בתשובה, אבל המצווה הזאת עוד לא מסוגלת לתקן את הפגם. הרי עצם מה שאתה מתחרט ומתחיל דף חדש בחיים, זה עוד לא עושה שכל מה שקלקלת תיקנת. כן. התשובה הזאת רק עוזרת שלא תקבל עונש על מה שעשית. אבל לא בגלל שאתה לא מקבל עונש גם תיקנת. לדוגמה, אדם רב עם חברו ושבר לו לא יודע מה, שבר לו איזה כלי יקר, ומיד אחרי שהוא שבר את הכלי יקר הוא התחנן וביקש מחילה, כן, אז הוא אכל לו, הוא אמר לו מכל הלב מחול לך, אז בגלל שמחלתי לך אז זה תיקן את הכלי שלי? הכלי לא מתוקן, הכלי שבור. אותו עניין, המצווה לחזור בתשובה היא לבקש מחילה כדי שהוא לא יעניש אותי. אבל לא בגלל שביקשת מחילה תיקנת. כי הרי למעשה אי אפשר לתקן. איך תתקן? 30 שנה חיללת שבת, איך אתה רוצה לתקן? 30 שנה פגמת בברית, מה אתה יכול לתקן? מה שהיה היה. אז מהיום אתה כבר לא עושה את הרע הזה. אבל מה שהיה היה, איך אתה מתקן? אתה מתקן על ידי האורות של אדם קדמון. מי שזוכה, אז פותרים לו את האורות של אדם קדמון, ולמעשה כל אחד יכול לזכות, ועל ידי האור הזה שהוא למעלה מכל הקלקולים, אז האור הזה הוא כמגווה שמתאר מכל הקטמים. ואז אפשר לתקן את הכל. אז עכשיו מובן מה שהגמרא אומרת, שאלו לתורה ושאלו לתשובה. לא לתשובה שהיא אחת המצוות מן התורה, שאלו את התשובה שהיא למעשה עצם אור האדם קדמון. ועל ידי האדם קדמון אפשר לתקן את הכל. עכשיו מובן למה שהוא ברא את האדם קדמון, כי אם הוא היה בורא רק את העולמות שלמטה מאדם קדמון, אז לא היית שום תקווה, כי הרי הוא ידע שלמעשה רוב בני האדם יחטו, ובשביל זה המלאכים לא רצו שהקשבורכו, חלק מהמלאכים לא רצו שהקשבורכו יברא את האדם, כי הם ראו מה שהאדם הולך לעשות, אבל הם לא השיגו את הסוד של אדם קדמון, כי אדם קדמון הוא למעלה מהשגתם. והקדוש ברוך הוא אפל פיקן ברא את האדם, למה? כי הוא ברא את האדם על ידי אדם קדמון. נכון שהמלאכים לא טעו, מה שהמלאכים ראו הוא באמת מה שקרה. הרי מה היה הקטרוק שלהם? האדם שאתה עתיד לברור יחטא לפניך ויקלקל את כל העולם שבראת. אבל הקשבוכו ידע שכיוון שיש אדם קדמון, אז תמיד אפשר לתקן. כן, שאול. בסדר? עניתי? בסדר. אז בואו נמשיך. כדי להבין באותיות הקטנות, אנחנו כאן חייבים ולי...
מה זה נקרא לפתוח את ה... זאת אומרת, להשיג להשגה לאדם קדמון? זה אומר תשובה הילה?
כן, זה התשובה הילה. האמת היא שיש... טוב שאתה שואל למעשה, כי העיקר חסר מן הספר למעשה, אני לא הסברתי איך מגיעים לזה. אבל יש כמה שיטות, יש כמה דעות, כמה דרכים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש דעה שאומרת שאדם קדמון, כן, משיגים אותו, כאילו משיג, לא משיגים אותו, אבל זוכים לקבל את ההשפעה שלו על ידי לימוד פנימיות התורה. וזה למעשה הדרך של החסידות. זה הסוד שהמשיח גיל על הבעל שם טוב, כשהפוצו מעיינותיך חוצה, כאתמך, על ידי גילוי מעיינות התורה, שזה למעשה התורה הפנימית, כן? אז למעשה אפשר לתקן את הכל. עצם לימוד תורת הסוד מתקן את הכל. למה? כי הרי זה למעשה התשובה לשאלה המפורסמת. מה אנחנו לומדים קבלה? הרי אנחנו לא מבינים כלום. כן, ולא לדאוג, אף אחד לא מבין כלום. יש אחד שקצת מבין פחות וקצת מבין לא פחות, יותר פחות, אבל אף אחד לא מבין את הקבלה. חוץ מהארי הקדוש, פעם שמעתי שהגאון מווילנה אמר פעם שהוא יכול לספור על חמש אצבעות של היד ימין שלו, כן, מהארי הקדוש עד הגאון מווילנה בעצמו, כן, כמה צדיקים באמת הבינו את הנמשל של העץ החיים. על מה מדובר בכלל? יש בוודאי גאונים שיכולים להסביר את כל הכללים של הקבלה. אבל מהו הנמשל? על מה מדובר? זה בוודאי מעטים מבינים את הסוד הפנימי, את הנמשל, את הרמז, מה שהארי הקדוש וכל המקובלים הסתירו בקודים שלהם, של פרצופים ויד וזה וספירות ועיגולים וקו. הרי בוודאי שאין עיגולים למעלה ואין קו למעלה ואין עיניים ואין כלום. אז זה הכל קודים שצריך לפנח, ולא כל אחד זוכה לזה. אז למעשה, למה אנחנו לומדים, ולמה הבעל, למה המשיח אמר, לפי המסורת, בוודאי אמיתית, במאת אחוז, כי הרי הבעל שם טוב בעצמו כתב, לגיסו, מה שהמשיח גילה לו, כשיפוצו מעיינותיך חוצה, והדגש הוא על חוצה, דווקא שהמעיינות יגיעו אפילו לאנשים שהם בבחינת חוץ, שהם מחוץ לקדושה, אז מה התועלת? שהפנימיות תגיע אליהם? אז התשובה היא פשוטה, כי הרי בוודאי שכשלומדים ומלמדים קבלה, לא הלומד ולא המלמד, מבינים. אבל עצם מה שאנחנו לומדים קבלה, כן, זה למעשה כמו מפתח שפותח את שערי האדם קדמון. על ידי שאתה מתחבר לפנימיות, אז ממילא פותחים לך את שערי האדם קדמון, ואז ממילא אתה מקבל את האור של האדם קדמון. יוצא שזה תיקון עצום. עכשיו מובן למה ידוע שבתורה שבעל פה, חוץ מהזוח, מי שלומד תורה שבעל פה, מי שקורא תורה שבעל פה בלי להבין, לא קיים מצווה. עד כדי כך שלמעשה הלכה, לפי הרבה פוסקים, אדם שקורא משנה או גמרא בלי להבין, ואמר לפני זה ברכת התורה, זה ברכה לבטלה. כי זה למעשה הלכה. כן? אדם אומר ברכת התורה, ומיד אחרי ברכת התורה לומד משנה, קורא משנה ולא מבין אותה, הברכה היא ברכה לבטלה. כי הוא לא קיים מצוות לימוד תורה, חוץ מלימוד הזוהר. למה? כי לימוד הזוהר הוא לא לשם לימוד. לימוד הזוהר הוא לשם התקשרות. על ידי שאני לומד פנימיות התורה, אני מתקשר לאדם קדמון. זה דרך החסידות. עכשיו, יש עוד שיטות, איך מגיעים לזה. יש שיטה שאומרת, על ידי שהאדם עושה את כל מה שהוא עושה בעבודת השם, במסירות נפש. מעל הטבע שלו. כיוון שהאדם קדמון הוא מעל ההשתלשלות, הוא מעל הטבע, אפילו הטבע הרוחנית של העולמות הקדושים, אבל האדם קדמון במהותו הוא מעל ההשגה של העולמות, אז מידה כנגד מידה, כשהאדם תמיד מקפיד לעשות קצת מעל הטבע שלו, על ידי זה הוא זוכה להתחבר לאדם קדמון. מהו המקור? המקור הוא גם גמרא, כי ידוע שלד דבר דלא רמיזה באורייתא, דלא רמיזה בגמרא לפי הפתגם הידוע. כי הרי הפתגם הוא לד דבר דלא רמיזה באורייתא, והמקובלים הוסיפו לד דבר דלא רמיזה בגמרא. בגמרא יש הכל, אבל רק המקובלים יודעים שיש הכל בגמרא. אז מה אומרת הגמרא? יש גמרא מאוד מאוד קשה שאומרת על הפסוק ביום ההוא, כן, אז נראה, זה לא בדיוק המילים אבל זה המשמעות, אנחנו נבין מה יש בין עובד אלוקים למי שאינו עובדו. בזמן הגאולה כל אחד יראה את ההבדל בין עובד אלוקים למי שלא עובדו. השואלים חז"ל, הרי אם מדובר בצדיק ורשע ומי שאוכל כשר ומי שלא אוכל כשר, אנחנו לא צריכים להגיע לימות המשיח כדי לדעת מה ההבדל בין לבין. כולם רואים ההבדל בין מי שמקיים תורה ומצוות ומי שלא מקיים. חז"ל אומרים, לא, מה שנראה זה ההבדל בין מי שחזר על פרקו 101 פעמים ומי שלמד את פרקו רק 100 פעמים. ומי שלמד רק 100 פעם נקרא לא עובד אלוקים. הגמרא בעצמה שואלת ולמה? הרי מי שלמד 100 פעם הוא נקרא לא עובד אלוקים. אז הגמרא אומרת, כי אז בזמן הגמרא, כיוון שהיו לומדים הכל בעל פה, אז המנהג היה ככה נפוץ בכל בתי ספר שבעם ישראל, לחזור לשנן 100 פעם. כן, ככה היו רגילים, כל דבר שהיו לומדים היו בראשית ברא אלוקים, בראשית ברא אלוקים, 100 פעם. כן, ממתי קוראים את שמה בערבית, ממתי קוראים את שמה בערבית, 100 פעם. ואז היו עוברים למשנה הבאה. זה היה ההרגל, זה היה סדר הלימוד. מי שמוסיף את הפעם אחת יותר מההרגל, הוא נקרא עובד אלוקים. כן. אז מה הכוונה כאן? שדווקא על ידי העבודה שמעל הטבע, מעל המקובל, מעל הסטנדרט, על ידי זה אתה נקרא באמת עובד אלוקים.
כן.
זה השיטה החסידית האמיתית למעשה, בוודאי. תמיד לא לצאת ידי חובה עם מה שאתה צריך לעשות, אבל לעשות את הפלוס שעושה את כל ההבדל. אז זה גם דרך. אז למעשה זה השתי שיטות המפורסמות, איך האדם זוכה לקבל מאדם קדמון, או שהוא בעצמו תמיד עולה מעל טבעו, ואז ממילא מידה כנגד מידה נותנים לו את האורות שהן מעל הטבע, או שאדם מתחבר לפנימיות התורה, ואז ממילא הוא משיג את פנימיות העולמות שהיא אדם קדמון. בואי נמשיך. מה? יש אחר כך כל מיני דרכים, בוודאי. כדי להבין בעזרת השם, בוא, באותיות הקטנות. כדי להבין בעזרת השם את המשך הפרק, נחזור ונקדים ונפרט. כי השם, בוא, קצת להתרכז כאן, כי כאן הוא למעשה מוסר כלל גדול מאוד שנצטרר אותו כמעט כל הספר, בהמשך כל הספר. כי השם אב סג מה בן, הפרטיים של השם סג, שהם טעמים נקודות תגים ואותיות שבו. בוא, מה הוא אמר? הרי אמרנו שיש ארבע שמות כלליים, אב, סג, מה בן. שם, כאילו בכלליות, אב, אור, המוח, סג, המוער, אפשר לומר עד העיניים, סג, האוזן, מה, החותם, בן, הפה. אבל, כל שם, יש לו גם כן את כל החלוקה הזאת, כל ההתחלקות הזאת של אב, סג, מה, בן. כאילו בשם אב, יש אב דאב, סג דאב, מה דאב, בן דאב, וגם בסג עצמו, וזה מה שאנחנו נתחיל ללמוד מהיום, אנחנו לאט לאט, בתור שם סג יש גם כן אב דה סג, סג דה סג, מה דה סג ובן דה סג. לפני שנתקדם, חייבים כאילו להמחיש את, את הדברים. בוא, לפי הכלל של ומבשרי החזה אלוקה, נסתכל כאילו מה קורה אצל האדם בעצמו. אמרנו ששם סג זה האוזניים. אז מה זה אוזניים? זה הבנה, כמו עדות. שמע, בלשון הקודש, שמע זה לשמוע וזה גם להבין, כמו שאנחנו יודעים. כי הרי שאתה שומע, אז אתה מתבונן במה שאתה שומע כדי להבין. והדוגמה הפשוטה היא עדות. עדות לפני דיינים. העדים באים ואומרים את מה שהם ראו. הרי הדיין לא ראה ולא רואה. אז הוא צריך לבנות את משפטו, את הפסק שלו, כן, על בסיס השמיעה מה שהוא שמע. עכשיו, בשמיעה עצמה יש כמה דרגות. יש בן שבשמיעה, יש מה שבשמיעה, יש סג שבשמיעה ואף שבשמיעה. ותראו איך המשל הוא נפלא. מהו הבן שבשמיעה? זה עצם מסירת העדות. שאז הדיינים רק שומעים שפלוני הרג את פלוני. הם בדרגה הנמוכה ביותר בשמיעה, שנקראת שם בן שבשמיעה. אחר כך הם עולים לשם מה שבשמיעה. מה הכוונה? הם מתחילים חותם, להריח, לנחש, כן, כאילו, איך אומרים, לנחש, כאילו הם רואים כבר, הם מרגישים, זה מין תחושה כזאת, ריח זה תחושה. יש להם כבר מין תחושה, איזה שאלה לשאול, לאן נוטה לכאורה המשפט, מי באמת חייב. הם מתחילים כאילו לבנות לעצמם הבנה פנימית שלא קשורה למה שהם שמעו, כן, אבל מטריל כאילו עניין החוש הריח, החותם, התחושה, מה הם מרגישים. אחר כך זה מה שבסג. אחר כך אפשר לעלות עוד יותר, סג שבסג. סג שבסג זה כבר ההבנה. זה לא רק תחושה, כאן שמה מלשון להבין. תשמע, כמו בגמרא, תשמע, זה לא בוא לשמוע, בוא להבין. אז סג שבסג, הם מתחילים כבר להיות משוכנעים לאן נוטה המשפט. זה לא רק תחושה שמסתמה ששימון הוא הרוצח, הם כמעט בטוחים לפי כל ה... כאילו חקירה והשאלות והתשובות, הם מבינים שבאמת שמעון הוא הרוצח. זה סג שבסג. ויש השגה שהיא מעל זה, אב שבסג, שכאילו הם ראו, הם כל כך משוכנעים, שכאילו הם ראו, כאילו הם היו שם, אין להם שום ספק. או, זה בוודאי, זה אב שבסג. על זה נאמר, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. יש שאלה מפורסמת, תשמעו את היעלום. שאלה מפורסמת, מה זה? אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. הרי הדיין לא רואה, הוא רק שומע. יותר מזה, יש הלכה שאומרת, אין עד נעשה דיין. או יותר מזה, לא, אפו, שדיין לא יכול גם כן להיות עד, כאילו אין נעשה דיין, אין דיין נעשה עד, שאם ראית אתה כבר לא יכול לשפוט, אתה כבר לא יכול לדון. דווקא כל העניין של עדות, של דיינות, זה דווקא מבוסס על שמיעה, לא על ראייה. אז איך אתה יכול לומר אין לו לדיין אלא מה שהוא ראה? הכוונה היא שהדיין צריך להגיע לשכנוע פנימי כזה, שזה בדיוק כמו שהוא אומר, שזה כאילו הוא ראה, אין לו ספק בכלל, כאילו הוא ראה. זה לא רק שמיעה, זה ראייה. אני בטוח, הייתי שם, אני יודע, אין לי ספק, הייתי שם, מצד ראיית השכל הייתי שם. כן, זה רואים את הקולות. עכשיו, זה המשל, כאילו, בעולם התחתון. אותו משל בעבודת השם. מהו בן שבסג? אבא שלי אמר לי שהשם ברא את העולם. זה כאילו, ושיננתם לבניך. שאבא אומר לבנו הקטן, כבר בגיל שלוש, בגיל שש, בני יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה. האם הילד מבין? האם הוא מרגיש? האם הוא חש את זה? הוא שמע מאבא. זה שמיעה גרידא, בן שבסג. אחר כך הילד מתבגר, מתחיל להבין, מתחיל ללמוד, אז הוא כבר חש את הדברים יותר. כן. הוא מרגיש שזה נכון. מה שבסג. אחר כך הוא עולה עוד יותר. הוא הופך להיות תלמיד חכם. הוא מבין טוב טוב שיש בורא עולם. סג שבסג. ואחר כך הוא גם יכול להיות נביא. וירא השם אל אברהם. ויחזו את האלוקים. הנביא רואה. אב שבסג. הבנתם? כן. אז למעשה, עשיתי כאילו הבאתי את המשל, את הדוגמה הזאת, סליחה, לגבי שם סג, אבל אותו דבר לגבי שם אב, שזה שם הראייה. שם הראייה, יש לו גם בן, אב, עד אב דאב. וזה כל ההבדל בין הנביאים. יש נביא שהוא למטה למטה, הוא רואה, אבל במה שנקרא אספקלריה דה לא נהירה, הוא רואה, אבל הוא לא בטוח אם הוא רואה, הוא מה שנקרא מתה ולא מתה, יודע ולא יודע. זה בדיוק מה שכתוב הרבה פעמים בחומש, כן, שמתנווה ואינו יודע מה הוא מתנווה. זה הדרגה הנמוכה ביותר בנבואה. זה בן שבאב. למה זה אב? כי הוא רואה, אבל זה בן שבאב. יש אחד שהוא רואה יותר טוב, כן? זה הדיין אספקלריה דלא מאירה, אבל כאילו האספקלריה מאירה קצת יותר. מה שבאב? יש אחד שהריה כמעט במאת אחוז סג שבאב, ויש אחד, והיה רק אחד, שראה אב שבאב, משה רבינו. כן. משה רבינו השיג את האב שבאב. האמת שזה לא נכון, כי גם משה רבינו השיג את האב שבאב, אבל וראית את אחוריי ולא את פניי. כמו שנראה עוד מעט, כי גם באב שבאב, או בסג שבאב, או בבן, או במה שבאב, או בן שבאב, יש עוד דרגות. כי הרי כל דרגה מתחלקת לארבע.
סליחה, אולי פספסתי שיעור. מה ראשי תיבות של אבא?
זה גמטריה. 72, 63, גמטריה. איך אתה כותב את שם הוויה יוד כה וו כה בכל אותיותיו? יוד, יוד, וו, דלת, הי, הי, יוד, וו, וו, יוד, וו, הי, הי, יוד. גמטריה 72, חסד. כן. זה גמטריות. זה גמטריות, איך אתה כותב את שם הוויה. אבל לא, כאילו, לא נתעכב על הגמטריה בעצמה, כי לנו זה לא יביא שום תועלת. העניין זה דרגות. שם אב הוא דרגה של ראייה באלוקות. זה הדרגה של הנביאים. אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן, כן, להשיג עד שאנחנו נהיה נביאים. בזמן הגאולה אנחנו, אין לנו שום קשר עם שם אב. אב זה הנביאים. כן, לפי הפשט של הגמרא, שם אב נעלם כבר מאז חורבן בית המקדש, שפסקה נבואה מישראל. אין כבר שם אב. יותר מזה, אנחנו נראה שכל האוצרות חיים, שהוא למעשה התמצית של כל העץ החיים, כל הקבלה מבוססת משם סג ולמטה. אין מקום לשם אב. אנחנו נראה את זה. למה? כי שם אב זה ההשגה של הנביאים הגדולים, ו... חוכמת הקבלה שייכת לחכמים ולא לנביאים. למרות שכתוב חכם עדיף מנביא מצד ההשגה, אבל זה לא השגה דרך שם אב, זה השגה דרך שם סג, דרך הבנה ולא דרך ראייה. גם משה רבנו שהשיג את האב שבאב, גם באב שבאב הוא היה בדרגה הנמוכה ביותר של האב שבאב. הוא השיג את האחוריי ולא את פניי. אבל זה נראה עוד מעט.
סליחה, רבי, כן. שנייה, אם זה קשור לארבע חלקים של
הנשמה. בוודאי זה קשור לזה. בוודאי זה קשור לזה. אבל אם אתה כבר שואל כל כך הרבה שאלות, לא, אם לא יש זה. שיעור אחד שעשו לפספס אפילו פעם אחת, זה השיעור הזה. כי המושגים הם כל כך חדשים כל פעם, שזה מאוד מאוד קשה חכה להתחבר שוב. כן, אבל אנחנו גם הולכים כל כך לאט וחוזרים אלף פעמים בכל שיעור על כל השיעורים שלפני, אז למעשה זה לא כל כך נורא. בוא, עכשיו נשאר לנו רבע שעה, ניכנס קצת בתור מה שהוא אומר. יש השם אב סג מה בן, הפרטיים של השם סג. כל ההמשך, כמעט כל ספר אוצחות חיים מדבר משם סג ולמטה ולא משם אב. אבל בתור שם סג עצמו, שזה סוד השמיעה, כן, השמיעה באלוקות ולא הראייה באלוקות, אפשר לומר ששם סג הוא שם החכמים, תשמע, מה שאין כן הנביאים הם בסוד תחזה, בו וראה. אבל כאן אנחנו בתורה שבעל פה, בתורה שבעל פה, התורה שבעל ניתנה לחכמים, והחכמים קשורים לשם סג, האוזן, תשמע. גם הארי הקדוש, כן, הוא בדרגות הכי גבוהות של השם סג, אבל הארי הקדוש הוא לא נביא, הוא חכם. אז הוא שייר לשם סג, הוא לא שייר לשם אב. אז בואו נראה, כי השם אב סג מה בן הפרטיים של שם סג. אני רוצה לדבר, אומר הארי הקדוש, בשמות הפרטיים מאב עד בן, אבל שבתור סג. שהם, ומה הם הארבע שמות האלה? טעמים, נקודות, תגים, אותיות שבו. הרי אמרנו שאב הוא הטעם, סג הוא התג, מה הוא הניקוד, ובן אות. מה הכוונה? כמו שאמרנו, וכדאי שוב לחזור. לדוגמה, כאן. למען שמו באהבה. אוקיי? אז מי שבכלל לא יודע לקרוא, הוא רואה ציורים, הוא רואה את האותיות. אין לו שום אפשרות לדעת על מה מדובר. אבל הוא רואה ציורים. כן? הוא יודע שיש משהו, אבל לא יודע מה. מי שיודע את הניקוד, למען שמו באהבה, כן, אז יש לו הבנה במה שכתוב. הניקוד הוא מצד ההבנה, הוא מבין, כי הרי אחרי שהוא יודע לנקד, הוא גם מבין מה כתוב. עכשיו, זה לא רואים כאן, אבל בספר התורה יש גם תגים, לא על כל האותיות, אבל יש אותיות שיש להם תגים, שלוש או אחד או אין. אבל אתה גם מרמז על דברים עליונים, מה? על כאילו על, אפשר לומר ככה, החיבור של האות, על מה האות מרמז בעולמות העליונים. ידוע שרבי עקיבא היה דורש טילי טילים של הלכות על כל תג ותג שבאותיות. התג נקרא האות העליון, כי הרי התג מרמז על שורש האות בעולמות העליונים. אנחנו, אני, ולא רק אני, אנחנו לא יודעים על מה מרמז באמת התג. אנחנו רק יודעים שהתג הוא השורש העליון של האות בעולמות העליונים. כי הרי כל אות היא למטה, והיא גם למעלה. והתג הוא רמז על האות איך שהיא למעלה. זה כבר הבנה הרבה יותר גדולה מסתם הניקוד. ולמעלה מהכל הטעם. הטעם, איך שאתה כאילו שר את הפסוק הזה, למען שמו באהבה. הטעם גם כן מרמז על דברים עוד יותר גבוהים, אפילו יותר מהתגים. כל פעם זה דרגות בהבנה. כאילו ההסתכלות הפשוטה שאתה רואה את הציור בלי להבין כלום, עד ההבנה העמוקה ביותר, שהיא הבנת הטעם, איך שאתה שר את הדברים. הבאתי, לא יודע אם כבר עשיתי את זה, אז אם כן, אז אני מתנצל, אבל כדאי לחזור. תמיד אני נותן, מביא את המשל הפשוט הזה. אתה יכול לומר לי מישהו, מה אתה עושה? כן? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? לפי הטון, הכל משתנה. הרי זה אותם מילים, אבל הטון משנה את הכל. ההבנה היא שונה לגמרי בין מה אתה עושה, שאז אני כועס, מה אתה עושה? כן? או מה אתה עושה? אני מתפלא, אני שמח, מה אתה עושה? כן? אז אותו משפט יכול לעבור משמחה לכעס. זה סוד הטעם. הטעם הוא למעשה ההסבר העליון שאני יודע, אני מבין בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה. בראשית ברא אלוקים, אז על ידי הטעמים, כן, אני מתחבר כאילו לחוכמתו יתברר מה הוא רוצה בפסוק הזה בראשית ברא אלוקים.
אבל לפי המשל שעכשיו אמרת, אז לא מבינים כלום ממש בתורה, כי אנחנו לא מבינים כל
הטעמים,
זה עניין של זה.
בוודאי שאנחנו לא מבינים את סוד הטעם. רק רבי עקיבא השיג את סוג התגים, אבל מותר לומר, כי הרי רבי עקיבא בעצמו העיד על עצמו שהוא לא הבין את סוג הטעמים. הוא רק, רבי עקיבא השיג עד התג, אבל לא את הטעם. עכשיו, מי ישיג את הטעם? משיח צדקנו. כן, רש"י מפורש בתורה שהמשיח יגלה לנו את טעמי המצוות, ולפי פירוש החסידות הוא יגלה את סוד הטעמים. זה רק משיח צדקנו. רבי עקיבא השיג רק עד התגים. עכשיו יש חכמים למטה מהם שהם משיגים הנקודות, ואנחנו למעשה, הלוואי שנשיג את סוד האותיות. כן, ידוע שהחלק הכי פנימי היום, כן, הכי קשה, הכי קבלה שבקבלה עצמה, זה חוכמת האותיות. רק חוכמת האותיות, שזה הדרגה הנמוכה ביותר. אבל מי בכלל מדבר על חוכמת הניקוד? מי מדבר על חוכמת התגים? חוכמת הטעם בכלל. אז כאילו הכי גבוה שהשיגו חכמי הקבלה, כאילו הסטנדרטים, זה חוכמת האותיות, הדרגה הנמוכה ביותר. אז יש עוד הרבה עבודה כמובן. יש, אני יודע אם המשל הוא כל כך מוצלר, אבל יש סיפור נפלא עם הבן של הבעל התניא. הבעל התניא היה רגיל, הוא בעצמו להקפיד לקרוא את הפרשיות שנקראות פרשיות של הקללות, כי תבוא ובחוקותיי, הקללות הקשות שבתורה, הוא היה מקפיד, לא נותן לאף אחד לקרוא את זה, הוא בעצמו היה קורא. ותמיד הבן שלו היה מתחבא ממש מתחת לטבעה ושומע את אבא. פעם קרה שהיה לו אונס, ואז הוא לא היה בקריאת התורה, אז הוא ביקש מאחד התלמידים הגדולים שלו לקרוא את הפרשה. והבן של הבעל התניא תפס אותו מקום מתחת לטבע, והתחיל וחיכה עד שהתלמיד הגדול, כמובן לא כל אחד ואחד, כן, שהבעל התניא בחר בו, התחיל לקרוא, היה בפרשת כי תבוא. הוא רק התחיל לקרוא את הקללות, כן, הבן התעלף. הוא התעלף מיד. כן, אז הבינו שמהפחד של הקללות, הוא היה מאוד מאוד רגיש, האדמו"ר האמצעי, האדמו"ר השני, אז בואו, חיכו והחזירו אותו וזה, שוב התחילו התעלף, עד שהבינו שאין, הוא לא יכול לסבול, הוציא אותו בבית הכנסת. ואחר כך שאלו אותו, אבל מה קרה? הרי זה לא פעם ראשונה שאתה שומע את הקריאה הזאת, כן? אז למה התעלפת? הוא אמר, כן, תאמינו לי, כן, זה פעם ראשונה שאני שומע שזה כללות. כשאבא קורא אני לא שומע שיש כללות, אני לא שומע את הכללות. איך אפשר? כי הרי הבעל התניא היה קורא עם הטעם, הרי הבעל התניא השיג שלא ייתכן שהקשבוך הוא קו יכול עושה לנו רע. ודאי שבשורש גם הכללות הן ברכות גדולות. רק אנחנו לא משיגים את הטעם, אנחנו לא יודעים לקרוא נכון את הפסוק. אז ממילא אנחנו כאילו מרגישים שיש כללה, וגם מעבירים למי ששומע את מה שאנחנו מבינים שיש כללה. אבל הבעל התניא הוא, כשהוא קרא את הפסוק, הוא השיג רק את הברכה, הוא השיג את הטעם. אז ממילא מי ששמע את הבעל התניא, גם כן שמע את הברכה, לא שמע את הכללה. זה סוד הטעם, אם אפשר להביא משל, זה סוד הטעם, כן? אז בוא, עוד כמה דקות. אז אנחנו שוב נדבר רק על אב, סג, מה, בן, שבסג. הנה, האב דסג הכללי שהוא הטעמים שבו, בוא נדבר על אב דסג הכללי, הטעמים של הסג, כי האב דסג זה הטעמים של הסג, כאילו ההבנה, ההשגה הכי גבוהה שיש בשם סג, כי תמיד אמרנו שהטעמים הם ההשגה הגבוהה ביותר, אז מלא הטעמים של סג, אב של סג, הם הדרגה הגבוהה ביותר שבתוך שם סג. וגם כן, עכשיו זה קצת מסתבך, למה? כי הוא מחלק את השם אב של השם סג עוד לארבע חלוקות. כן, מי שאוהב מתמטיקה אז הוא מאוד ייהנה. וגם כן נחלק לאב, סג, מה, בן, הפרטים שבו. מה יש לנו? תראו כאן. יש לנו את השם סג, כן? השם סג מתחלק לארבע, אב, סג, מה, בן, וסג, וכל אחד מתחלק עוד לארבע. אב, סג, מה, בן, דאב, דסג, ואב, סג, מה, בן, דסג, דסג, וככה למטה. כמה חלוקות יש סך הכל? 16. 16 חלוקות משם סג. אז כמובן זה לא סתם לשם מתמטיקה, לשם יופי, יש בזה סודות עמוקים מאוד, ונלמד אותם לאט לאט. אז קודם כל, נתרשם ממה שהוא אומר. אנחנו לומדים קבלה, כפי הפירוש הידוע בחסידות. למה הקבלה נקראת קבלה? כי רק מי שמוכן לקבל, להיות כלי קיבול, יכול ללמוד קבלה. מה זה להיות כלי קיבול? קודם כל לקבל. אנחנו לא מבינים, לא יודעים, לא רוצים להבין, מקבלים קודם כל. קודם כל מקבלים את המושגים. ואחר כך לאט לאט נתחיל להבין. אז מה הוא אומר כאן? הוא גם כן נחלק לאב סג מה בן הפרטיים שבו. ותראו מה שהוא אומר עכשיו. כי עצם אורות העיניים, אורות העיניים, מה הם אורות העיניים? הם אב דאב של שם סג. כאילו, הדרגה הגבוהה ביותר של שם סג. סג מתחלק לאב, אב סג מה בן, השם אב, שהוא למעשה הדרגה הגבוהה ביותר של שם סג, מתחלק גם הוא לעוד ארבע, והדרגה הגבוהה ביותר הוא אב, דאב, דסג. אב, דאב, דסג, זה הגבוהה ביותר. אנחנו לא מדברים בכלל על שם אב. אפילו בדרגה הנמוכה ביותר. בואו נעשה סתם, כאילו, טסט. מהי הדרגה הנמוכה של השם אב, שאנחנו בכלל לא מדברים עליה?
בן,
דאב. בן, דבן, דאב. הדרגה הזאת, בן, דבן, דאב, היא למעלה מהדרגות הגבוהות ביותר של שם סג, שהם אב, דאב, דסג. אז בן, דבן, בן, דבן, דאב, הוא למעלה, הוא כל כך למעלה מהאב, דאב, דסג, שאנחנו בכלל לא מדברים על זה. אין לנו שום השגה בו. שום השגה בו. אנחנו לא נוכל היום להתחיל להבין את הנמשל, כמובן, כי הרי עוד לא סיימנו את הטקסט הזה. אבל קודם כל, לקלוט את המושגים. אז אור העיניים זה אב דאב דסג. אני רק מזכיר לכם ששם סג הוא באוזן. אז איך אפשר שבאוזן יש אור העיניים? איך אפשר לראות עם האוזן? הרי אתה אומר ששם אב סג זה אור העיניים. אבל אמרתי לכם, לפעמים האדם שומע, כן, הוא מדמיין את מה שהוא שומע כל כך יפה, כל כך חזק, שכאילו הוא רואה. זה בדיוק מה שאמרתי, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רעות. הרי הדיין לא רואה, הוא רק שומע. אז למה הוא צריך להתבסס על מה שהוא רואה? הכוונה היא שהוא צריך להעלות את דרגת השמיעה שלו עד כדי ראייה, כאילו הוא רואה. אז כאן מדובר על ראיית האוזן, שאתה כל כך משוכנע ממה ששמעת, שכאילו אתה רואה. כן. לדוגמה, האדם צריך להיות כל כך משוכנע באמיתות התורה, שכל מה שהתורה אומרת, הוא צריך ממש להאמין בזה כאילו הוא רואה. כשכתוב בתורה שקיבלנו את התורה, כמו שידוע שהצדיקים הגדולים, כן, בכל שבועות, היו באמת שומעים את הקולות של מתן תורה. וראיתי פעם הסבר מאוד מאוד יפה. לא שפתאום היו מתנבים וכאילו חוזרים לאחורה ורואים את עצמם איך שנשמתם הייתה אז, כי ידוע שכל השמות היו שם. ייתכן שכן, אבל שמעתי פירוש הרבה יותר פשוט, אבל היא לכאורה הרבה יותר הגיוני. לא שהם ראו את עצמם כאילו הם במתן תורה. לא. אבל הם הרגישו את העניין של מתן תורה כל כך חזק כאילו הם רואים. זה סוד של אב דאב דסאג. אור העיניים. אבל העיניים האמיתיים, שזה לא רק שאתה כאילו רואה, שאתה רואה באמת, העיניים האמיתיים זה שם אב, על זה לא מדובר בכלל. כי זה כבר דרגת הנביאים, ואנחנו עוסקים רק בדרגת החכמים, לא בדרגת הנביאים. הבנתם? כן. אז בוא עוד משפט ונסיים. כי עצם אורות העיניים הם אב דאב של שם סג הכללי. ואורות האוזן, מה הם אורות האוזן? הם הטעמים עליונים שם סג דאב של שם סג הכללי. אני מסביר. הרי ידוע שהטעמים הם כמה? שלוש. טעמים העליונים, טעמים האמצעיים וטעמים התחתונים. כן, יש טעמים שהם מעל האות, טעמים שהם בין אות לאות, באמצע, וטעמים שהם מתחת לאות. אז, נכון? כן, אז למעשה, השם אב דסאג מתחלק לארבע. אבל אין ארבע טעמים, יש רק שלוש טעמים. אז בשביל זה הוא אומר שהאב דאב דסאג, הוא לא שייר לטעמים בכלל. הטעמים מתחילים מסג דאב דסאג, טעם העליון. מה סג? סג.
אב.
מה? לא. סג. אב סג טעם עליון. מה אב סג טעם האמצעי. בן אב סג טעם התחתון. עדיף להפסיק היום, ובעזרת השם אנחנו לא נשקוט עד שנמחיש את הדברים ונבין את הנמשל, וזה בהישג יד בעזרת השם.